ערב טוב. הפריץ רואה את היהודי שלו הולך שקוע במחשבות. מה אתה חושב? אומר היהודי, אני חושב איך לקנות את העיירה. הפריץ אומר לו, השתגעת? זה עולה 2 מיליון רובל, מה יש לך 200 רובל ביד? אומר היהודי, ואז מה? ואם אני לא יכול לקנות, אני לא יכול גם לחשוב? יש לנו לא קל, בכלל לא קל להיות יהודי. כל המצוות וההלכות והדינים, אבל יש נושא אחד שאפילו חז"ל אומרים שזה קשה במיוחד. שפה יהודי באמת נדרש לכוחות נפש מיוחדים. וזה הנושא של החוקים. המצוות הלא מובנות בשכל. חז"ל אומרים שיש קבוצה של מצוות שהשטן ויצר הרע ואומות העולם טוענים נגד בני ישראל. למה אתם מקיימים את זה? מה טעם יש במצוות הללו? רש"י מביא את זה 3 או 4 פעמים במהלך התורה, וכמעט בכל חומש רש"י מביא את זה, שהשטן ואומות העולם טוענים מה טעם יש בה. למשל, בשר בחלב, חזיר, אכילת חזיר, שעטנז, וגם המצווה כמובן הקשה מכולם, הנושא של פרה אדומה, טומאה וטהרה בכלל. כל המצוות האלה של טומאה וטהרה זה דבר שהוא מאוד מאוד לא מובן, הוא מאוד לא הגיוני, הוא מאוד מיסטי. יהיה מי שיאמר שהוא נראה אפילו פרימיטיבי. וחז"ל עצמם אומרים, רש"י מביא את זה, שיהודי צריך כוחות נפש בשביל לקיים אותם באמת באדיקות, לקבל אותם בקבלת עול ברצינות, בלי טענות. צריך לזה כוחות נפש. כל הנושא של הטומאה, א', הכניסה לטומאה, הדברים שמתאמים, מה פתאום הם מתאמים, למה לא דברים אחרים, מה זה בכלל טומאה? זה דבר שלא רואים אותו בעיניים. ובעיקר היציאה מהטומאה, איך נטהרים? אדם נכנס למקווה והוא נטהר? מה זה המקווה? בור של מים. מה קרה עם המים? הטומאה זה משהו פיזי שהמקווה מנקה אותו? המים מנקים אותם? זה איזושהי רוח שארטילאית שמרחפת מעל. אז איך המים של המקווה משחררים את הטומאה הזו? אז כל הנושא של הטומאה וטהרה הוא נושא מיסטי, הוא נושא סתום, והוא נושא שדורש מיהודי כוחות נפש גדולים. ואנחנו רוצים היום קצת לדבר על זה. על הטומאה, ובעיקר על הטהרה, על המקווה. איך זה עובד? מה עומד מאחורי המקווה הזה? זה מצווה חביבה, הרבה יהודים מקיימים את המצווה הזו. כל קהילה עם המנהגים שלה. יש יהודים שיותר הולכים למקווה, יש יהודים שפחות הולכים למקווה. נפרט קצת בהמשך ולהבין מה עומד מאחורי הסיפור הזה של המקווה. איך זה מוציא מטהרה? איך זה מוציא מטומאה? איך זה גורם טהרה? מים משחררים רוח רוחנית? זה נראה דברים שלגמרי לא מתחברים. נתחיל כרגיל מהתחלה, מפרשת השבוע. הנושא של טומאה וטהרה זה עולם מלא. זה עולם שאנחנו כמעט לא מכירים אותו היום, בזמן הגלות. אבל בזמן בית המקדש זה היה נושא שהטריד את האדם על כל צעד ושעל. גברים ונשים. בכל יום, כמעט בכל רגע, אדם היה מודאג, היה צריך להישמר, להיטמא. הטומאות עורבות בכל פינה, כמו שנראה עוד מעט, וזה ממש היה נושא מרכזי בחיים, איך להישמר בטהרה. איך לא להיטמא. הטומאות בכללות הם שני סוגים. יש טומאות שבאות מהגוף, ויש טומאות חיצוניות שבאות עם מקור חיצוני. פרשת השבוע, פרשת מצורע, עוסקת כולה בטומאות הבאות מהגוף. כולה, מהפסוק הראשון עד הפסוק האחרון, היא כולה מדברת על טומאה שבאה מהגוף. 4 סוגי טומאות הפרשה מזכירה. הטומאה הראשונה, שהיא חצי מהפרשה, היא טומאת מצורע, שבעיקר דנו בה בפרשה הקודמת. אדם דיבר לשון הרע, צמחו נגעים על גופו, הוא נטמא. זה הטמא הראשון, טומאה שרואים אותה מיד על הגוף. צריך ללכת לבידוד, אחרי 7 ימים שנגמרים הנגעים, הוא צריך לטבול במקווה, להביא קורבן, ואז הוא מותר שוב להיכנס לבית המקדש. הטומאה השנייה זה טומאת זיווה. מחלת הזיווה זה, כן, מחלה שקשורה באיברים, הפרשות מהאיברים התחתונים, שהפרשות פירובות שלא נגמרות, זה גם כן מטמא את האדם. הטומאה השלישית היא טומאת קרי, ובעל קרי שראה, אז גם כן הוא נטמא עד הערב, בערב הוא צריך לטבול ולהביא קורבן. והטומאה הרביעית זה טומאת נידה. אישה שנטמאת בימי הדימום החודשיים, אז היא טמאה, וגם כן יש לה את הסדר שלה עד סיום הימים, עד גמר הזמן שהיא רואה בו דם. אז הפרשה שלנו מדברת על 4 טומאות היוצאות מהגוף. אמרנו מצורע, קרי, זיווה ונידה. ושוב, זה גם גברים וגם נשים. זה נושאים שאדם צריך להישמר מהם. כמו שנראה עוד מעט, חלק מהטומאות האלה נגרמות מהאדם, הן לא רק טבעיות, הן תלויות במחשבות שלו, תלויות במעשים שלו. אדם צריך להישמר, לא להיות טמא. זה החלק הראשון שהוא הפרשה שלנו. החלק הראשון של החלק השני של הטומאות נמצא בפרשת שמיני, בפרשת חוקת. זה הנושא של טומאות חיצוניות, שאדם נטמא ממקור חיצוני, לא מעצמו אלא ממקומות אחרים. דבר ראשון, טומאת שרץ. שרץ מת, יש 8 שרצים שמטמאים כשהם מתים. עכבר, לטאה, שמת, צב, 8 שרצים שכשהם מתים הם מטמאים. אם אדם נגע בעכבר מת, לא עלינו ולא על אף אחד, היה עכבר בבית, האישה ביקשה מהבעל שיפנה אותו, שמו מלכודת, העכבר מת, והבעל, למרות שהוא גם פוחד, אבל הוא נאלץ להוציא את העכבר מהבית, הוא נגע בעכבר, הוא נטמא לקחת כפפות. אוקיי, זה גם לא כל כך פשוט, לא כל כך פשוט, כי יכול להיות שגם הנסיעה, מתמת, גם הנסיעה יכול, יש הרבה דינים בזה, אבל זה לא כל כך פשוט הגבולות של זה. לא ניכנס לפרטי הדינים האלו, אבל בגדול, יכול להיות שגם כלי לא עוזר, בגדול, גם נסיעת שרץ, יכול להיות שגם היא מתמת, כי הוא מתמת הכלי. תומת שרץ היא גם, נדמה לי שהיא גם עד הערב, כן. הוא יכול לטבול, אבל בכל מקרה, הוא חייב להיות הערב שמש. הוא יכול לטבול מיד. הוא יכול לטבול מיד, אבל התומה פוקעת רק אחרי הערב שמש. רק אחרי ששקע השמש, אז הוא ניתר. ככה זה בכל התומות בעולם. יש תומות שצריכים 7 ימים, אבל תמיד זה אחרי הערב שמש. בלי קשר למקווה. המקווה יכול להיות גם באמצע היום. אמרנו תומת שרץ, התומה השנייה היא תומת נבלה, גם כן נבלת בהמת מאה, אדם עובד בעירייה במחלקת עברואה והוא צריך לפנות איזושהי, הוא עובד בגליל שיש שם כלבים שחוצות פרות את הכביש ופרה נדרסה והוא צריך לפנות אותה, אז הוא גם כן נטמא מתומת נבלה. והתומה השלישית שהיא ממקור חיצוני והיא התומה החמורה מכולן, זה תומת מת. היא חמורה מכולן כי היא מתמה אפילו בשהייה, לא רק בנגיעה. אדם שהיה מת באותו בית, באותו בית סגור, במקרים מסוימים אפילו בקומה שנייה, אז המת מטמא 4 אמות בחוץ, אבל בתוך בית 4 אבות, אתה אומר 4 אמות, כן, 4 אבות, לא, מת מטמא באוהל, כל מקום סגור של האוויר אין מאיפה לברוח, המת מטמא, וזו טומאה חמורה כי היא מטמאה ל7 ימים, לא ליום אחד. בנוסף לכך, זה שטמא הוא אב הטומאה, הוא גם מטמא אחרים. יש מי שטומאת זב למשל, אז הוא מטמא גם את המדרס שהוא שוכב עליו, ומי ששכב על המדרס הזה גם הוא, מי שנגע במדרס הזה גם הוא נטמא. בקיצור, ערב טוב, שלום עליכם. בקיצור, הנושא הזה של הטומאות הוא נושא שבזמן הבית הם מילא את החיים, היו צריכים כל הזמן להישמר, כל הזמן להיזהר. אדם שנטמא לא היה יכול להיכנס לבית המקדש, לא היה יכול לאכול קודשים, היה צריך להתאר. זה היה נושא חשוב, נושא מרכזי. רק בשביל לסבר את האוזן, בשביל להבין עד כמה היה מסובך להישמר בטהרה, עד כמה זה באמת היה דבר שהטומאה ערבה בכל פינה. אז מאמר אחד מהמדרש, מאמר מדהים, הכהן הגדול, אדם שנטמא בטומאת מת, אז מתארים אותו, חוץ מהמקווה וחוץ מהקורבן, אז מתארים אותו בעזעת מי פרה אדומה. היו לוקחים פרה אדומה, שורפים את האפר שלה, מזים עליו אפר מעורב במים, מה שנקרא מי חטאת, והכהן הגדול עצמו היה צריך לעזות עליו, והאדם הזה היה נטהר. לפני שהכהן הגדול מתאר אותו, צריכים לתאר את הכהן עצמו, כדי לוודא שהוא באמת טהור. אז היה צריך אדם טהור לעזות על הכהן קצת מהאפר הזה והמים. אבל מאיפה ימצאו אדם שהוא בוודאי טהור? מאיפה ימצאו את אב הטהרה? את האדם שהוא באמת טהור, שהוא יכול לתאר את הכהן הגדול? אם הוא לא טהור, אז גם הכהן לא טהור, והכהן לא יכול לתאר אחרים. אז כתוב דבר כזה מדהים, שהייתה בירושלים שכונה, שהייתה בנויה על סלע, ותחת הסלע היה חלל. זאת אומרת, שכונה שידעו שמתחת אין אדמה מלאה, שלא יכול להיות קברים בתוך האדמה. והיו באות נשים בהיריון, ויולדות שם ילדים בשכונה הזאת, ומגדלים אותם שם בתערה, שכונה של המדבב צדיקים נסתרים. מגדלים את הילדים האלה בתערה, הם לא היו יוצאים מהשכונה הזאת לשום מקום, כדי שהם בוודאי לא יתאמו מאזור של קברים, מאזור של תומת מת. וכשהילדים היו בנים 13 נערים, והיו מקבלים ביפר שצריך לתאר מישהו בהר הבית, היו מביאים שברים עם קרס נפוחה, שגם הקרס הזו הנפוחה גם היא בעצמה הפסק בין האדם לבין הקרקע, ועל השור הזה היו שמים דלת, היו מושיבים את הנערים האלה על הדלת שעל השור, מוליכים אותם את כל השיירה הזו למעיין השילוח, משם הם היו לוקחים מים טהורים בשביל המחטאת, צועדים את כל הדרך להר הבית, ושם בתוך הר הבית הם היו יורדים מהשברים ומזים את האפר עם המים על הכהן הגדול. אז איזה סיפור היו צריכים לעשות בשביל למצוא באמת אדם שהוא בהחלט טהור? כי הנושא הזה של הטומאה באמת ערב בכל פינה. לא ידעת איפה אתה נוסע, בכביש 6 יש פתאום קברים, אתה לא יכול לדעת, אז היו משמרים אותם באיזה שכונה שבטוח שאין מתחת קברים. עד כדי כך זה היה קיצוני, וזה נושא שאנחנו לגמרי לא מכירים אותו. כיום, בזמן הגלות, אנחנו לא מקפידים על כל הנושא של הטומאה והטהרה, כי אנחנו בין כך טמאים, בטומאה החמורה מכולן, בטומאת מת. כולנו, לא עלינו, השתתפו בלוויות, היו קרוב למת, חלק מאיתנו היו בתוך בית עם מת, עם אדם קרוב וכו', ואין לנו את האפר של פרה אדומה להיטהר, אז בין כך כולנו טמאים בטומאה החמורה ביותר, אז לא מקפידים על כל הנושא של טומאה וטהרה. אבל, בכל זאת, העניין הזה של המקווה עדיין לא בטל. העניין של המקווה לא סגרו את בתי המקוואות, מקוואות הטהרה, אלא המקוואות קיימים בכל שכונה. משתי סיבות. א', בשביל טומאת נידה. אישה חייבת לטבול גם היום, זה לא קשור רק לטומאה של בית המקדש, אלא לטהר אישה לבעלה. בשביל בעלה היא חייבת להיות טהורה. אז זה כבר סיבה ראשונה להעמיד את בתי המקוואות. דבר שני, זה הנושא של המקוואות לתוספת טהרה, לתוספת קדושה. א', טבילת בעל קרי. עזרא הסופר תיקן, שבזמן הוא היה מאנשי כנסת הגדולה, ראשית אנשי כנסת הגדולה, עוד מסוף הסנדרין, הוא תיקן שגבר שראה קרי, אז יטבול בבוקר. זה לא עניין של טהרה, זה עניין של להמעיט את השהות שגבר נמצא עם האישה, שגברים לא היו שטופים בעניין הזה, אז כשצריכים ללכת למקווה בבוקר, אז לאיזשהו חסם, איזשהו מניע. אז הוא תיקן את התפילה שבשביל קריאת שמע ותפילה צריך לטבול בבוקר. אחר כך הרמב״ם כותב שביטלו את התקנה הזאת, כי אנשים לא עמדו בזה, אנשים לא הלכו למקווה, ביטלו את התקנה. אבל אומר הרמב״ם שבכל זאת בספרד המשיכו להקפיד על זה, זה היה מנהג, זה כבר לא הייתה חובה, כמו שתקנת עזרה. אומר הרמב״ם, אנחנו המשכנו להקפיד בזה, שגברים הולכים למקווה. ויש בוודאי הרבה קהילות שממשיכות לנהוג בזה. בנוסף לכך, יש את הנושא של הטבילות לתוספת קדושה. ערב יום כיפור, ערב שבת, שבת בבוקר, חסידים הולכים לטבול כל יום. זה כל קהילה עם המנהג שלה, אשכנזים, ספרדים, בתוך הספרדים גוף התלוי בין הקהילות, בתוך אשכנזים גוף התלוי בין הקהילות. יש חסידים שיותר מקפידים, חסידים שפחות מקפידים. ערב יום כיפור למשל זה כתוב בשולחן ערוך, זה מנהג שהרבה מקפידים, ערב שבת גם הרבה מקפידים. שבת בבוקר, אלה שיותר קשורים לקבלה מקפידים. אדמור הזקן כותב שחסידי חב"ד למשל טובלים כל יום, כי אדמור הזקן כותב שהתפילה מקובלת יותר עם הטבילה. תפילה מתקבלת יותר לפני הקדוש ברוך הוא כאשר היא באה אחרי טבילה, כמו שצדקה לפני התפילה גורמת שהתפילה תעלה. זה סגולה, אז גם התפילה היא סגולה. אוקיי. אז אם כן, בסיכום כל העניין, לא נשאר לנו הרבה כיום מדיני הטומאה והטהרה, אבל המקוואות נשארו ועומדים ופתוחים, א' בשביל תפילת נשים, וב' בשביל תפילת גברים לתוספת קדושה. עם תפילת עזרה, עם תפילות אחרות, ערב שבת, ערב יום כיפור, וכל יום, וכו'. הנושא הזה של הטומאה והטהרה, באמת כשאנחנו מדברים עליו אנחנו מרגישים שהוא כל כך מיסטי, הוא כל כך ארטילאי, הוא כל כך לא מובן. אדם נגע בשרץ טמא, הוא נטמא. מה קרה? מה בדיוק עבר ממנו אל השרץ? מה בדיוק הטומאה הזאת? למה דווקא שרץ? למה דווקא מת? אולי שרץ חי. למה דווקא נבלד בהמה? אולי שאדם יגע גם בהמה חיה, הוא יטמא. וגם הנושא של הטהרה לא מובן. הנושא של המקווה זה נושא כל כך מסתורי. אדם טמא, שורה עליו איזה רוח מעופפת, ארטילאית, רוחנית, שהוא בעצמו לא יודע מה יש לו. הוא נכנס לתוך בריכה של מים, והרוח עוזבת אותו. המים מסירים את הרוח. מה עוזרת הטבילה במים? איך זה מתאר בדיוק? זה כל כך כמו שהכניסה לטומאה לא מובנת, ככה היציאה ממנה לא מובנת. אתה לא מבין מה קרה כשנכנסת, מה קרה כשיצאת. סיפור מהמדרש, סיפור נפלא. המדרש מספר שגוי אחד בא לרבי יוחנן בן זכאי, שרבי יוחנן בן זכאי יושב בישיבה עם התלמידים, ואומר לו, רבי, אתם היהודים עושים מעשה כשפים, לא פחות או יותר, להאשים יהודי בכישוף, כישוף זה עבירה, חשיפה לא תחיה, עבירה חמורה, אתם עושים מעשה כשפים. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אנחנו כשפים? אתה עשינו כשפים? אומר, פשוט מאוד, אדם נטמא בטומאת מת, אדם שהיה בחדר אחד עם מת הוא נטמא, איך אתם מתארים אותו? לוקחים פרה, שורפים אותה, את האפר שלה מערבבים במים, ואת המים האלה מזים עליו 2-3 טיפות והוא נטהר. אם זה לא כישוף, מה זה כישוף? לקחת פרה, לשרוף אותה, את האפר שלה לעזות על האדם, וזה גם לא מקווה, הוא גם לא תובל את כל הגוף. רק איזה 2-3 טיפות לעזות אותו והוא נטהר. יש עוד פלא גדול בפרה אדומה, שמי שמזה, שהאדם שמזים עליו הוא טהור, והכהן שמזה נטמע. זה הפוך על הפוך. מי שמזים עליו טהור, וזה שמזה נטמע. זה גם כן פלא גדול. שלמה המלך מספר ש... אנחנו סיפור בתוך סיפור, שלמה המלך אומר שכשהוא עלה על כס המלוכה, התגלה אליו הקדוש ברוך הוא בלילה הראשון, בחלום, ואמר לו, שלמה, תבקש מה שאתה רוצה. הלילה אתה המלך, תבקש מה שאתה רוצה. הוא היה יכול לבקש כסף וזהב ושליטה בכל העולם, אבל הוא ביקש חוכמה. הוא אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה חוכמה. והקדוש ברוך הוא בירך אותו בחוכמה. והוא ניצל את החוכמה הזאת כדי להבין את כל התרי"ג מצוות שבתורה. הוא ישב על כל מצווה, יש במדרש תנחומא בפרשת חוקת, שעל כל מיני מצוות, כל מיני רעיונות ששלמה המלך עלה לו בראש, שזה רמז לזה, זה רמז לזה, זה רמז לזה. וכשהוא הגיע לפרשת פרה אדומה, בפרשת חוקת, הוא אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. הוא אומר, לא מצליח להבין. איך 2-3 טיפות, מתארים בן אדם, מה קרה לו שהוא נטמע, מה קרה לו שהוא יצא מהטומאה? לא מבין, החכמה והיא רחוקה ממני. אגב, למשה רבינו כן נגלה הטעם שלה. יש מדרש אחר, מדרש רבא, שאומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויקחו אליך פרה אדומה. מה זה אליך? מה משה רבינו קשור לעניין? הוא הרי לא זה שמקריב את שורף את הפרה. הוא לא כהן, הרי אהרון, אלעזר, לא משה. אליך, לך אני מגלה טעם פרה אדומה. אוקיי, זאת אומרת שיש בזה טעם, רק זה טעם כמוס ונשגב. על כל פנים, אותו גוי שואל את רבי יוחנן בן זכאי, אתם עושים מעשה כשפים, מה אתם שורפים פרות, מזים את האפר שלה, זה נראה לגמרי לא רציני. אז רבי יוחנן בן זכאי אומר לו, רגע, מה אתה מתרגש? זה בדיוק מה שאתם עושים. כשבא בן אדם לקומר של גוי ואומר לו, פקד אותי איזה דיבוק, איזה רוח רעה פקדה אותי, מה אתם עושים? גם כן, לוקחים כל מיני סמים, כל מיני עשבים, מעשנים במים, מזרוקים עליו, אומרים לו לשתות, יש כל מיני סגולות כאלה של מוציאי דיבוקים, לשתות כל מיני סמי עיקרים וכו'. אומר רבי יוחנן בן זכאי, זה גם מה שאנחנו עושים. אנחנו שורפים פרה וזורקים עליו. טוב, גוי, מה יעשה? יצא החוצה. כשיצא הגוי החוצה, אמרו התלמידים לרבי יוחנן בן זכאי, לזה דחית בקנה. אותו דחפת לו איזה קנה, כאילו השתקת אותו. אבל מה האמת? הוא הרי שאל שאלה טובה, זה נראה כמו מעשה כשפים. כן, זה אמור, ודאי, נכון, מה ענית? גם אתם על הפנים, כאילו, מה ענית פה? גם אתם לא הגיוניים. אומר רבי יוחנן בן זכאי, חייכם, לא המת מטמא, ולא המים מטהרים, אלא חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אין לנו שום מושג, לא איך, למה המת מטמא, ולא למה הפרה מטהרת, ולא למה המקווה מטהר. אין לנו שום מושג, אנחנו לא מבינים כלום בנושאים האלו. כך אומר רבי יוחנן בן זכאי. זה חוק, זה דבר לא מובן. אוקיי, אז זה ההקדמה שהיא מוכרחת לכל המסע של טומאה וטהרה, אף אחד לא יכול לחשוב שהוא באמת מבין משהו. ובכל זאת, משהו כן להבין. לנסות למצוא איזה שהם רמזים, גם אם לא נבין לגמרי, לקבל איזשהו היגיון. הרמב״ם אומר שכל מה שאדם יכול להבין, הוא צריך לנסות להבין. גם שלמה המלך ניסה. לפחות משהו, נראה אפילו ברמב״ם שהוא אומר חוקים, ובכל זאת הוא מנסה למצוא רמזים. אז גם אנחנו ננסה למצוא קצת על הנושא של מקווה, איזה שהם רמזים שנבין איך הקפיצה הזאת לבריכה, איך הכניסה לבריכה הזאת פתאום מתארת את האדם ומסלקת את רוח הטומאה. נפתח בפנים, עמוד 15, פרשת מצורע. ההסבר הראשון שמובא בכמה ספרים הוא הסבר הכי פשטני, באמת, כמו שאומרים, אם היה ילד בבית ספר בכיתה א' שואל, ככה היו עונים לו, ולפעמים ההסברים הפשוטים הם הכי יפים. זה מובא, הרדב"ז מביא את זה, הרבי מביא את זה בליקוטי שיחות, הסבר פשוט ויפה והגיוני. אם נסתכל בתורה, בכל פעם שהתורה מדברת על טבילה במקווה, התורה לא קוראת לטבילה, התורה קוראת לזה מילה אחרת, ורחץ את כל גופו במים. למרות שאנחנו נכנסים פנימה, התורה קוראת לזה רחיצה, כמו מקלחת, ככה התורה קוראת לזה, ורחץ את כל גופו במים. המילה רחיצה, אומרים המפרשים, התורה רוצה לרמוז פה שהמקווה עובד כמו מקלחת, כמו רחיצה. פשוט זה אקט כזה סמלי של התנקות. כשאדם רוצה להתנקות בחיים, מה הוא עושה? הוא נכנס למים? אז כשהוא רוצה להתנקות מבעיה רוחנית, הוא גם כן נכנס למים. זה אקט סמלי של רחיצה. אולי אפשר להביא לזה את זה דוגמה, קצת, אולי דוגמה גסה, תסלחו לי, אבל דוגמה היחידה שעלתה במוחי קצת לקרב את העניין. לפעמים לאדם יש דאגה, שזה תרדה בראש. בשיטה טובה כדי להשתחרר, להיכנס למקלחת חמה. נכנס למקלחת חמה 10 דקות, רבע שעה. אתה יוצא, אתה מרגיש שאתה משתחררת קצת, התנקית. איך שאתה רוצה, כל אחד ילמד את זה ברמה שלו, אבל הרעיון, אני מתחבר למה שאתה אומר. יש פה משהו מטאפיזי, יש למקלחת חמה כוח, רק שנייה, התורה קוראת לזה ורחץ. זה עניין של רחיצה כזאת, זה עניין של התנקות. המקווה, יש לו כוח לנקות את האדם. פשוט אדם נכנס למים, זה לא המקווה, זה המים. באותה מידה זה גם יכול להיות תחת הדוש. המים, יש להם איזשהו עניין של, של כוח לנקות. אז כמו שהם מנקים לכלוך גופני, הם גם מנקים לכלוך רוחני. ככה הכי בפשטות שאפשר לומר, כן. אז זה בפשטות, כמו שאומרים, לדעת זה התינוק, כמו שרשי אומר, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. בפשט, אם ילד בכיתה א' היה שואל את השאלה, המורה היה אומר לו, זה עניין של רחיצה, מה הם מנקים? אבל כן, אבל מצד שני, ברור שההסבר הזה לא עומד בפני עצמו. להסתפק בזה אי אפשר, כמו שנראה במקור 3 בחוברת, יש את הרמב״ם. הרמב״ם כאילו רומז להסבר הזה ושולל אותו בחריפות. הוא אומר, דבר ברור וגלוי שהתומות והתארות גזירת הכתובן, ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותם, והרי הן מכלל החוקים, וכן התבילה מן התומות מכלל החוקים. אומר הרמב״ם, גם התבילה במקווה גם זה חוק. לגמרי, אומר הרמב״ם, אני לא מבין איך תבילה במקווה מתארת. והוא שולל את מה שאמרנו עכשיו, שאין התומעה תית או צועה שתעבור במים. הדברים האלה, זה עובר במים? זה תומעה רוחנית, היה הרבה יותר הגיוני שיגידו לו, כנס לבית כנסת ותאמר את כל התהילים. זה מסלק תומעה רוחנית, מקלחת מסלקת תומעה רוחנית. זה תית שעובר במים, זה אפר, זה לכלוך שעובר במים. הרמב״ם שולל את זה בחריפות. אז בוודאי גם אם ההסבר הוא הסבר, והוא כתוב בכמה מפרשים, אבל ברור שהוא לא עומד בפני עצמו. הוא לא יותר מרמז, הוא לא יותר מכיוון חשיבה. אז אנחנו נחפש עוד כיוון אחד, והוא באמת יהיה הכיוון המרכזי שנדבר עליו, והוא מסתדר מכל הכיוונים. וזה הרעיון שחסידות, בכל מקום שמדברת על מקווה, זה הנושא שחסידות מדברת עליו ממש בהתרגשות, על הרעיון, על הסוד של מקווה. בשביל להיכנס לעניין, נקרא בדף המצורף הלכה, ברמב״ם, הלכה מאוד מאוד חשובה בענייני מקווה, הלכה שהיא הכי חשובה לכל אדם שטובל במקווה. אומר הרמב״ם כך, כל מקום שנאמר בתורה רחיצת בשר וכיבוס בגדים מן התומעה, אינו אלא תבילת כל הגוף במקווה. זה ההלכה הכי חשובה, הכי מרכזית במקווה. לטבול את כל הגוף, למרות שהתורה אומרת ורחץ. רחץ יכול להיות מתחת הדוש. אם התורה אומרת כיבוס בגדים, אז כיבוס יכול להיות גם לחבס קטע אחד בבגד, קטע אחד מלוכלך. לא. תבילת כל הגוף במקווה, אומר הרמב״ם בסוף, זה הלכה למשה מסיני. שאם תבל כולו, חוץ מראש אצבע הקטנה, עדיין הוא בתומעתו. ואם הוא בעל שיער, זה הלכה אחרת, גם ברמב״ם, יטבול כל שיער ראשו. והרי הוא כגופו דין תורה. וכל הדברים האלה מפי השמוע. זה הלכה למשה מסיני. זה לא כתוב בתורה, זה חכמים קיבלו את זה דור מפי דור עד משה רבנו. שלמרות שהתורה אומרת רחץ, היא מתכוונת תבילה. ותבילה הפירוש הוא להכניס את כל הגוף במקווה, ששערה אחת לא תישאר בחוץ. ואם שערה אחת נשארה בחוץ, או ראש אצבע הקטנה, הרי הוא בתומעתו. כאילו הוא לא היה במקווה, כאילו הוא נשאר בבית. מה אומרת ההלכה הזאת? מה עומד מאחוריה? מה בעצם זה בא ללמד אותנו, ההלכה למשה מסיני הזאת? שהמקווה זה לא מקלחת, זה לא רחיצה בעמידת תחת הדוש, לא. זה כניסה של כל הגוף אל תוך המים, עד שראש אצבע הקטנה לא תישאר בחוץ. אומרת החסידות, פה נמצא כל הרעיון של מקווה. הסוד של מקווה זה ההיעלמות בתוך המים. העובדה שאתה מכניס את כל כולך בתוך המים ונותן למים לחסות אותך מכל הכיוונים. בעצם אתה אומר, אני לא קיים. יש משהו שהוא למעלה ממני. יש משהו שהוא חשוב יותר מהרגליים, יותר מהידיים, וכן, אפילו יותר מהראש. כמה שהאדם מחזיק מעצמו, והוא יש לו ידיעות, והוא יש לו כסף, והוא יש לו הצלחות בחיים, ואת הכישורי המסחר שלו אין אף אחד בקהילה שיש כמוהו. כשהוא רוצה להתאר, כשהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה רק עם דרך אחת. עם כניסה מוחלטת לתוך המים, עד שראש אצבע הקטנה לא תישאר בחוץ, ולומר, ריבונו של עולם, אני מתבטל בתוך האור שלך. אני מתבטל בתוך הישות, בתוך המהות האלוקית. החסידות מוצאת את זה בתוך המילה טבילה. טבילה אותיות הביטול. טיבול אותיות ביטול. טבילה זה אותיות הביטול, אומר רב אמצעי, הבן של בעל התניא, שהוא מביא את הרעיון הזה, הוא אומר שטבילה זה ההי והוו מתחלפים. אז טבילה אותיות ביטול. אז זה כל הרעיון של הטבילה. הביטול. כן. לא, אני קיצרתי את ההלכה, יש פה שלוש נקודות. הוא מתייחס גם לכביסה, אני פשוט חתכתי את ההלכה, שהעתקתי את ההלכה הזו. אז אומר הרמב״ם, שנייה, אני רוצה פשוט לסכם את כל, למצות את העניין. אומר לנו, בעצם זה הרמב״ם מלמד אותנו, זה הלכה למשה מסיני, וחסידות עושה מזה מתמים. זה הרעיון של התפילה. זה הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, דרך ביטול. דרך אמירה, יש משהו שהוא למעלה ממני, ולמעלה מכל הגוף שלי. ואם אדם משאיר לעצמו פינה אחת, אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל אומר, תן לי שעה אחת בשבוע, ששם אני בחופש. שם אני עושה מה שבא לי. מדבר לשון הרע, לא מקפיד על כשרות, שעה אחת בחופש. אם אתה משאיר את ראש האצבע הקטנה, לא עשית כלום. אם אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה רק דרך העלמות מוחלטת, רק דרך ביטול מוחלט. סיפור יפה, יפה יפה, מהגמרה. הגמרה מספרת על רבי יהושע בן חנניה, שהיה מקובל מאוד בבית הקיסר הרומאי. היה מסתובב שם הרבה. ויום אחד הבת של הקיסר, שלא הייתה חכמה במיוחד, החליטה להקוץ אותו, את רבי יהושע. ואומרת לו, איך אלוקים הגדול, אלוקים של היהודים, הוא הרי כל כך גדול, איך הוא שורה בכלי כל כך מכוער? כנראה שרבי יהושע בן חנניה מבחינה חיצונית, אולי לא היה מרשים במיוחד, והיא אומרת לו, איך אלוקים שורה באדם כל כך מכוער? אלוקים בדרך כלל שורה במקדש יפה מפואר. אז הוא אומר לה, תאמרי לי בבקשה, איפה אבא שלך אוגר את היין, היין המלכותי, במרתפים, יש יין בין 100 שנים, בין 200 שנים, בין 300 שנים, איפה הוא אוגר את היין הזה? אז היא אומרת לו, בחביות עץ, בקדי חרס. אז הוא אומר לה, למה? זה לא מכובד. תאמרי לאבא שלך, תציעי לו, שיעביר את כל היין לקדי זהב. לכלי זהב, לצמצנות זהב, כמו שמתאים לאוצר המלכותי. האוצר המלכותי, המרתף המלכותי של היין, זה גאוות המלכות. זה גאוות המלך. פעם, כשהיו מוציאים את היין המשובח בשיא האירוע, זה העיקר האירוע. ראינו את זה אצל החשברוש. כמה מקום ניתן לשתייה. והיא, הגברת הזאת, שלא הייתה חכמה כאמור, הולכת לאבא שלה ואומרת לו, אתה יודע, אבא, זה לא יפה שהיין שלנו שמור בחביות עץ. שיהיה שמור בחביות זהב. אז הוא אומר לה, טיפשה, מי נתן לך רעיון כזה? בזהב הוא יחמיץ. הוא לא יכול להיות במתכת. הוא צריך להיות בחומר הזה של החרב של העץ. הוא מחזיק את הטעם שלו. אז היא אומרת, זה לא אני, זה רעיון של החבר שלך, רבי יהושע. כמובן, המלך קרא לרבי יהושע, ורבי יהושע אומר, עשיתי ללמד אותה שדברים יקרים משתמרים במקומות פשוטים, במקומות בטלים. דווקא בחביות עץ, פשוטות, דווקא שם משתמרים דברים יקרים. אבל זהב, מקום שמחזיק מעצמו, מקום שאומר, אני שווה, אני יודע, זה לא שומר כלום. אלוקים לא יכול להימצא במקומות כאלה. היא שאלה אותי, למה אלוקים שורה במקומות מכוערים? כי אדם שהוא בטל, אדם שלא מחזיק מעצמו, הוא כלי לשכינה. הוא כלי שאלוקים באמת יימצא בו. אם אין אני והוא יכולים לדור, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, המקום היחיד שאלוקים אומר שהוא לא יכול להימצא בו, זה במקום של בעל גאווה. אז זה הרעיון הבסיסי של התבילה, של הביטול, של התבילה שאומרת, אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, תחסה את עצמך. מכל הכיוונים, תעטוף את עצמך, תאמר, יש משהו שהוא למעלה ממני. זה חשוב בכלל, בתוספת קדושה, אבל זה חשוב בעיקר כשאדם רוצה להשתחרר מתומעה. כי תומעה היא התרחקות מהקדוש ברוך הוא. תומעה היא רגע של רע, רגע של תאווה, כמו שנראה, ולכן כשאדם רוצה להשתחרר מהרע, הוא צריך להתכסות, הוא צריך להתקרב לגמרי לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? הגמרא אומרת דבר מדהים. אחד הדברים המדהימים ביותר, שלפחות בשבילי, הם לא, אי אפשר בכלל להעלות אותם על הדעת. אם זה לא היה כתוב בגמרא, אף אחד לא היה מתאר לעצמו לומר את זה. הגמרא אומרת במסכת עירובין כך. יש את הנושא של דם נידה. כן? כל אישה יש את הנושא של המחזור הקבוע, שבו היא מפרישה את דם הנידה. הגוף שלה מבצע את הפעולה הזאת. בפשטות זה נראה לנו כמו פעולה טבעית, שנולדנו כך, האישה נולדה כך, שהגוף שלה מבצע את הפעולה הזאת. אומרת הגמרא דבר מדהים, זה לא כך. אומרת הגמרא, דם נידה ודם בתולים, אולי גם תומת יולדת, שזה גם קרי קשור לדם שבא מהרחם, זה תוצאה מחטא עץ הדעת. עד חטא עץ הדעת, כשחווה נבראה, היא לא נבראה בכלל עם הסיסטם הזה של הפרשת דם. זה קרה בגלל כעונש על חטא הדעת. אם מישהו לא מאמין לי, אז נקרא את זה, עתקתי בשביל זה, עשיתי דף נוסף, נקרא את זה מבפנים. מובה השתיים, אמר רב יצחק ברב דימי, כשאחרי חטא הדעת, הקדוש ברוך הוא אומר לחווה כללה ארוכה מאוד, הרבו הרבה צבונך ועירונך בעצב תלדי בנים אלישך תשוקתך והוא ימשול בך. פסוק ארוך מאוד, נראה לנו כמו מילים כפולות. הרבו הרבה צבונך ועירונך בעצב תלדי בנים, אז צבונך ועירונך ובעצב והרבו הרבה, זה הכל אותו דבר. למה אלוקים אומר כל כך הרבה מילים? אומרת הגמרא, הפסוק הזה מלמד על 10 כללות שהתכללה חווה, וכל מילה היא כללה אחרת, וזה מלווה את ציבור הנשים עד היום הזה, כל הכללות האלו. אמר רב יצחק ברב דימי, 10 כללות התכללה חווה, דכתיב אל האישה אמר, זה פסוק שם אחרי חטא הדעת בפרשת בראשית, הרבו הרבה, הרבו הרבה צבונך, הרבו הרבה אלו שני טיפי דמים, אחת דם נידה ואחת דם בתולים. זה הכללות הראשונות שהוא אמר. מהיום יהיה את העניין הזה של הפרשת דם נידה. את צבונך זה צער גידול בנים, הרונך זה צער העיבור, צער ההיריון שהוא צער בפני עצמו, בעצב תלדי בנים, בנים כמשמעו, שפעולת הלידה עצמה היא פעולה מצערת מאוד וכאובה מאוד. ויש לזה עוד המשך, יש לך תשוקותך וכו'. זאת אומרת, מה בעצם אומרת כאן הגמרא? כשחווה נבראה בטבע, היא לא הייתה אמורה בכלל להפריש, היא לא הייתה אמורה בכלל כל העניין הזה. זה קרה בעקבות החטא. והרבי מסביר פה עומק נפלא. שנייה, הנה, אני מסביר את זה. הקדוש ברוך הוא בא לחווה, בא לאדם, סליחה. אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת. אמר לשניהם ביחד, אל תאכל מעץ הדעת. אני מצווה אותך באופן מפורש לא לאכול. אחר כך בא הנחש ופיתה את חווה כן לאכול. התפרט אצלה בעצם פרץ של אגו, פרץ של תאווה שלא היה בכל ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לה ולבעלה, אל תאכלו. זה לא היה לכמה אנשים בהיסטוריה של 6,000 שנה, כמעט 6,000 שנה, שאלוקים דיבר איתם באופן אישי. לא היו אנשים בכלל כאלה, עשרות אנשים, הנביאים. פה בא הקדוש ברוך הוא לאדם, לבני זוג, אומר להם, אל תאכלו. ותוך 4-5 שעות, הם אמרים את פיו ואוכלים. אז התפרץ אצל חווה פרץ של תאווה, ופרץ של אגו. והאגו הזה, והתאווה הזאת, ללכת לצפצף כנגד המילים של הקדוש ברוך הוא, גרם לדם. גרם לדימום. זה הרי אנחנו יודעים שאדם, אתה שאלת איך זה עובד, אדם זה החלק בגוף שהכי קרוב אל הנפש. המעבר בין הנפש לגוף הוא דרך אדם. אדם יש בו את האנזימים האלו, את החום שיוצר את המעבר. כשהנפש, כשהתפרט אצל חווה התחושה הזאת שלה, התאווה הגדולה והאגו הגדול הזה, לצפצף ככה על ציווי מפורש של הקדוש ברוך הוא, זה גרם לדם נידה ולדם בתולים. וזה בכל הדורות, אומר הרבי, הגוף מפריש את זה, כי הגוף לא רוצה את התאווה הזאת. זה מעבר לבייסיק, זה מעבר למה שהגוף נולד. הגוף נולד בלי תאווה כל כך גדולה. הגוף נולד בלי אגו כזה גדול. לצפצף על ציווי מפורש של הקדוש ברוך הוא, וכשהיא כן עשתה את זה, זה הוסיף לה בגוף עוד כמה ליטרים. זה פרשנות של הרבי לגמרא. זה פרשנות של הרבי לגמרא, שהתאווה הזאת והאגו הזה, הצפצוף הגדול על הציווי המפורש של הקדוש ברוך הוא, הוסיף לה בגוף עוד כמה ליטרים של דם, וזה אחר כך אצל כל נשות העולם שהם בעצם בנים של חווה, נוצרו ממנה כולם, הרי הם כל חי, חווה הם כל חי, אצל כולם יש את העניין הזה, והגוף מפריש את זה, הגוף לא רוצה את התאווה הזאת, לכן הגוף, אגב, בסוגריים, לא נריך בזה, רבי מקשר את זה לזה שזה קורה פעם בחודש, כי החטא הראשון הוא מיעוט הירח, וגם מיעוט הירח הוא פעם בחודש, לא חשוב, זה עניין בפני עצמו, אבל אני רק רוצה פשוט לסכם את העניין, סליחה שאני ככה מעכב. אז בעצם, אז הגמרא הזאת מלמדת אותנו שתומת נידה זה לא כמו שזה נראה לנו, איזושהי הפרשה טבעית שהגוף מתנקה, שהגוף משתחרר. לא. זה איזשהו זמן של תאווה, זמן של רע, זמן של התגברות של תומה בתוך הגוף, והגוף מוציא את זה. ואחרי שאנחנו רואים את היסוד הזה על תומת נידה, בואו נעבור את כל התומות
ו... שמה? הדבר הזה שאתה
רואה.
מה, נידה?
נו.
זמן נידה?
אז הרבי אומר שזה קשור למיעוט הירח, היות שהירח מתמעט פעם בחודש, אז גם זה קורה פעם בחודש, כי הרי מה היה? אני קצת, אוקיי, לא רציתי להרחיב בזה, אבל במילה אחת, החטא הראשון באמת בהיסטוריה, לפני חטא הדעת, זה חטא של מיעוט הירח. אלוקים הרי ברא את השמש ואת הירח באותו גודל. והירח בא ואמר לקדוש ברוך הוא התחכם, שמה זה שהוא והשמש שולטים ביחד? צריכים מלך אחד. זה בעצם הראשון שפנה באיזושהי טרוניה לקדוש ברוך הוא. אלוקים ברא דבר אחד, ובא גורם בטבע, נברא ומציע רעיון הפוך. ובסוף אלוקים יעט אותו. אבל זה היה החטא הראשון. והיות שזה החטא הראשון, אז זה מתבטא, זה השפיע גם על חטא צדד, שהנושא הזה של האדם נידה קורה פעם בחודש. כי היות שמיעוט הירח קורה כל חודש מחדש, מיעוט הלבנה, אוקיי, זה עניין בפני עצמו, זה כבר עניין קבלי. אבל הנקודה היא שהיות שאצל, היות שהתאומה הזאת היא בעצם התגברות של רע, התגברות של תאווה, אז גם כשאדם משתחרר והולך למקווה, הוא צריך להשתחרר מהרע הזה, הוא צריך להשתחרר מהתאווה הזאת. ואחרי שראינו את היסוד הזה, בוא נראה את זה בשאר התאומות, ופתאום נבין את הקשר בין התאומות. נראה שזה לא אוסף של גורמים. פתאום בכולם נראה את אותו יסוד. נראה את התאומות האחרות שדיברנו אצלנו בפרשה. תאומת מצורע. מצורע זה אדם שגרם רע, הרבה רע. הלך בבית כנסת, דיבר על אנשים לשון הרע, הזיק להם, סיפר סיפור לאדם, לפעמים סיפור שסיפרת על אדם, יכול לקבור אותו, לגמור לו את הקריירה, לגמור לו את העסק. זה אדם שגרם רע. ברור שכשהוא מצטרע, אחרי שהוא דיבר לשון הרע, הוא בתקופה של רע, הוא בתקופה שיש בתוכו איזו התגברות של תאווה, איזו התגברות של רוע, איזו התגברות של אגו. אז הוא צריך להשתחרר מזה, אז הוא תמה. הוא תמה בגלל הרע שנוצר בו. תאומת בעל קרי, זה מובן. ודאי שיש פה עניין של תאווה, יש פה עניין, וודאי שיש פה עניין של ירידה. תאומת זיווה, גם כן אותו דבר, ראיתי בספורנו שאומר שגם המחלה הזאת זה לא מחלה טבעית, אפשר לראות את זה בצלם בפרשה בספורנו, הוא אומר שזה גם נובע מריבוי אירורים וריבוי מעשים, זה גורם גם כן להפרשות האלו. זאת אומרת, התורה בכוונה בוחרת מקומות כאלו, שזה מצבים בחיים, שזה התגברות של רע, התגברות של תאווה, התגברות של איזה אגו. אם זה הצרת, אם זה הנידה, אם זה הזיבה, ואותו דבר העניין של התאומות החיצוניות. מת, נבלה, שרץ מת, הכל זה נושא של מוות. והמוות הוא שוב תוצאה מחטא צדד. כשאדם נוגע במת, הוא שוב פעם יונק מאותו חטא ראשון של חטא צדד שהביא את המוות לעולם, ולכן אתה צריך להשתחרר מזה על ידי תבילה. אז זה ההנגדה, זה הקיצוניות. אתה בא ממקום של רע, מצרת, מנידה, ממקום של תאווה, ממקום של איזו ירידה גדולה. אתה רוצה להתאר, אתה רוצה להתעלות. איך תתעלה? תיכנס לתוך המים, תכניס את עצמך בפנים, תחסה את עצמך מכל הכיוונים, תתבטל, וזה הדרך היחידה לצאת ממצב למצב, לעבור ממצב של תומה למצב של טהרה. נראה לי ששי, אתה היית הראשון. המפרשים מאוד מאוד מחדדים את הרעיון הזה. נסכם את מה שדיברנו, אמרנו שיש את האלמנט הראשון של הרחיצה, האלמנט השני של הכניסה המוחלטת למים, וזה ההנגדה למצב הקודם שהתאומה זה מצב של רע, דיברת על לשון הרע, אתה קשור לחטא צדת, ואילו הכניסה למים זה להפך, זה ההתקללות, ההתבטלות. המפרשים מחדדים פה מאוד מאוד יפה עוד נקודה אחת, וזה קשור למה ששאלת על המים. אמרנו שיש מעלה בתבילה, יש מעלה בכניסה המוחלטת, אבל התבילה היא דווקא במים. יש מעלה, למה התבילה היא דווקא במים? להתכסות, אז היו יכולים לומר שתבנה איזה אוהל ותיכנס לתוכו, תתכסה בשמיכה מכל הכיוונים. מה הכוח המיוחד של מים? מים זה דבר כל כך נפלא בטבע. מה הכוח של המים? אז המפרשים אומרים, נקרא פה את ספר החינוך, שמביא רעיון נשגב בקדושה של המים. הוא אומר, כשאנחנו טובלים במים, אנחנו חוזרים לנקודת הבראשית. העולם נברא, כשהעולם נברא ברגע הראשון, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מים כיסו את הבריאה מכל הכיוונים, היו רק מים ומים ומים מכל הכיוונים. אחר כך בא אלוקים והבדיל בין מים העליונים למים התחתונים. הוא השאיר, עשה הבדלה, חלק מהמים הוא העלה מעל הרקיע, מעל השמיים, חלק מהמים הוא השאיר למטה וריכז אותם בכמה אוקיינוסים, כי קודם הבריאה כולה הייתה מים, לא הייתה יבשה, הכל היה מכוסה במים, והבדיל בין מים למים. ראיתי בירושלמי שהוא מחדד את זה עוד יותר. הוא אומר, האדם הרי קיים מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר. הוא אומר, היסוד הראשון שהאדם נברא ממנו זה מים. היסוד הראשון שהיה בנו זה מים. כן, נכון? היסוד הראשון היה מים, אחר כך, ככה ירושלמי אומר, אחר כך עשהו שלג, האלוקים הוסיף בישות הזאת, במים הזה, הוסיף קצת אוויר, זה נראה כמו שלג, אחר כך הוסיף אפר, עד שנבראה היבשה, עד שנבראה הארץ. אז כשאדם נכנס למים, הוא חוזר ליסוד הבראשיתי שלו. הוא חוזר לתחילת הבריאה. לאותו רגע מופלא שרוח אלוקים מרחפת על פני המים. שאלוקים היה לבדו. שהמציאות האלוקית הייתה היחידה שהייתה בבריאה הזאת. אז אתה לא סתם מתכסה בשמיכה. אתה מתכסה במים. אתה חוזר לאותו מצב יסודי בתחילת הבריאה שאלוקים מקיף את הבריאה מכל הכיוונים. ולא סתם מקיף את הבריאה. והוא היה לבדו. וזו השאיפה של האדם שנכנס למים, לחזור לאותו רגע מופלא, שאלוקים נמצא לבד, אלוקים מאיר כל פינה, ואני, אני לא קיים. אני רק מקבל, אני רק יונק. אני יונק מהקדוש ברוך הוא, אני יונק מהאלוקים. אז יש לנו את החיבור, א', את ההתבטלות, את הכניסה המוחלטת, וב', בתוך מים. בתוך אותו גורם, אותו יסוד ראשוני בטבע, שהוא תחילת הכל. מים זה חסד, מים זה תורה, התורה היא מים. נקרא את זה בפנים. בטעם המים שיתארו כל תמי, מובא שלוש בדף המצורף, כדי, למה דווקא המים מתארים כל תמי, ולא סמיכה, ולא אוהל, ולא כל דבר אחר? כדי שיראה האדם עצמו אחר התבילה, כאילו נברא באותה שעה. כמו שהיה העולם כולו מים, טרם היה בו אדם. כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. יש מדרש ארוך, במדרש רבה, בתחילת מדרש רבה, שהוא מספר סיפור יפה מאוד. הוא אומר, למה אלוקים עשה את המבול? כי הוא רצה לחזור לאותו מצב שהעולם היה מכוסה במים. הוא אמר, כשבראתי את העולם, היה רק מים ומים ומים, והיה טוב לי. ולא היה את האדם שחוטש, לא היה את האגו, את האדם הזה שמחזיק מעצמו וחוטה ומנגד לבריאה. אומר המדרש משל למלך, שהיה לו ארמון, ובכל הארמון היו אנשים אילמים, שלא מדברים. והם בכל זאת ברמיזה ובאצבע, הם שיבחו אותו וכילסו אותו. אז אמר המלך, אם האילמים האלה כל כך משבחים אותי, אז אולי נברא אנשים פיקחים, והם ישבחו אותי עוד יותר. הוא ברא אנשים פיקחים, ומה קרה? הפיקח התחיל לעבוד את עצמו. אמרו הפיקחים, אנחנו בראנו את העולם, לא אלוקים. אמר המלך, תלכו מפה כל הפיקחים, תחזירו לי את האילמים, את אלה שלא מדברים ואלה שבטלים אליי. וזה היה המבול. בהתחלה היה העולם כולו מים במים, כך אומר המדרש. והמים כילסו את הקדוש ברוך הוא, המים זה חסד, המים זה התורה. היה כל כך טוב, רוח אלוקים ריחפה על פני המים. אלוקים ברא את הבריאה והכניס פה את האדם, והאדם התחיל כבר להחזיק מעצמו ולדבר על עצמו ולהיות ישות עצמאית, ותמלא הארץ חמס. אז אלוקים אמר, בוא אני אחזיר את המים. אני אשטוף את העולם כולו שוב במים. וזה אם כן הרעיון של המקווה, כמו שהוא אומר, ההתחדשות. החזרה לנקודת הבראשית, לנקודה שהיינו תאורים, לנקודה שהיינו ילדים, שלא חטאנו, ועשינו באמת בתמימות ופשוט מה שאלוקים ציווה מאיתנו, והיינו בטלים. זה העיקר. אולי זו הסיבה שכשאדם יוצא מהמקווה, אז התחושה שאני חושב שאצל רבים, אצל אנשים רבים, זה התחושה של ההתחדשות. האמת היא שזה גם מול הים. כשאדם יושב מול הים בערב, גם התחושה הזאת של ההתחדשות, של ההתנקות. כי המים הם הגורם הראשון בטבע. והם מבצעים ריסט. הם מאפסים את האדם. הם מחזירים אותו לנקודת ההתחלה, לפני כל הדאגות, לפני כל הטרדות. זה הגורם הראשוני, הכי בסיסי, שיש בנו, שיש בטבע, סביבנו. אני לא רוצה להאריך, חשבתי לדבר על המבול, מה שהזכרת, אבל לא ניכנס לזה. אני רק רוצה לסיים בסיפור חסידי על הנושא של הביטול. הביטול הוא אחד מיסודות החסידות, אחד מהיסודות המרכזיים של החסידות. אז יש סיפור שחסידים סיפרו על רופא אחד, שהיה אדם טוב מאוד. היה באמת איש רחום וחנון, והיה מקבל אנשים, פציינטים, בסבר פנים יפות. ואם היה אדם שאין לו לשלם, אז הרופא היה מקבל אותו בלי כסף. ואפילו אם לא היה לו תרופות, כסף לתרופות, אז הרופא היה נותן לו תרופות. ואחר כך עוקב ומבצע ביקורות אחר כך, זה לכבוד שביתת הרופאים שתחל מחר. אז הרופא באמת היה אדם טוב מאוד, אבל היה לו רק חיסרון אחד. הוא אהב מאוד לספר על המעשים שלו. אהב מאוד לשתף את כולם בכמה שהוא טוב וכמה שהוא נפלא. הוא פעם אותו רופא נוסע בעגלה. ופתאום הוא רואה בדרך איזה רב מבוגר שהולך מחפש טרמפים. אז אותו רופא היה איש טוב, עצר לרב הזה לאסוף אותו. והרב עולה על העגלה ומיד הרופא מתחיל עם המזמור הקבוע. אתה יודע, אני הרופא של העיירה הזאת וזאת, ואני מקבל אנשים בחפץ לב, בלי כסף, לא דורש מהם יותר מדי. הרב שומע ומגיב בביטול, גם אני עושה כך. והתפלא מהרב גם מקבל, הוא אומר, בטח הרב מקבל אנשים לשאלות בלי לדרוש מהם כסף. אז הוא ממשיך, אבל אני, או ככה הרופא אומר על עצמו, כשלפציינט אין כסף לתרופות, אז אני מוציא מהארון על חשבוני ונותן לו תרופות. הרב אומר, גם אני עושה כך. אז הוא ממשיך ואומר, וכשלחולה אין אפילו איפה ללכת הביתה אחר כך, אז אני מארח אותו אצלי בבית עד שהוא מחלים. הרב אומר, גם אני עושה כך. עד שהרב הסביר בחיוך ואמר, גם אני כמוך מספר רק את הדברים הטובים שאני עושה. ואת הדברים הלא טובים אני שומר, ביני לבין עצמי אותם אני לא מספר לאף אחד. אוקיי.